בוקר טוב לכולם, שיהיה בעזרת השם לרפואת מורבי, שמעון בן שרה לרפואת אברהם בן ג'ולי, לרפואת מאיר בן בתיה, לכל חולי עמו ישראל. בעזרת השם להצלחת הקהילה היקרה בחד נס, ולעם ישראל בכללותו. אנחנו ממשיכים פרק י"ב, תניא בצור ירום. ממשיך פה הרב ואומר על העניין של קריאת שמע, שיש זמנים מסוימים שקוראים את קריאת שמע ומצוות מסוימות שיש דבקות שלמה בקדוש ברוך הוא, ואין באותו רגע אחיזה לשום דבר אחר, כן, לנפש הבעמית, ששם יש שליטה מוחלטת לבינוני על הגוף שלו, שזה נקרא עיר קטנה. ממשיך הרב ואומר דבר כזה, הוא אומר, גם כשאדם נותן צדקה, אם הוא לא נותן אותה בלב שלם, היא לא תגן עליו. צריך להסביר לאנשים פרק בחיים, שאף אחד לא עושה טובה בזה שהוא נותן צדקה, הוא פשוט מציל את חייו, את אשתו ואת ילדיו, הוא מציל את כולם. כיוון שהצדקה מחפרת עוון, מצילה מן המיטה ומעמידה את האדם על כף זכות. מי שאין לו אפשרות לתת, הוא לא צריך לתת. אבל כשיש לאדם אפשרות לתת, שלא יבוא אחר כך בתלונות. ממשיך ואומר לשון בעל התניא, שזהו עניין המבואר בקריאת שמע דאורייתא. אומר, יש לנו מצווה מהתורה לקרוא קריאת שמע ערבית ושחרית באהבה גדולה ובדבקות, במסירת נפש על קידוש השם באמירת אחד. מי שעושה כך נמחלים לו כל עוונותיו, וכאילו שהוא קיבל באותו רגע ארבע מיטות בדין בדלת של אחד. לכן אחרי אחד אומרים ואהבת את השם אלוקיך. אם אתה מסוגל למסור נפש, סימן שאתה אוהב את השם. לשים לב פה באמת לסדר של הדברים. ממשיך ואומר דבר כזה יפה, לשון בעל התניא, וברכותיה שלפניה ולאחריה, שהן מדרבנן, הן הכנה לקיום הקריאת שמע כמו שנתבאר במקום אחר בפרק ממתת. אומר ככה פירוש, שעיקר קריאת שמע הוא כדי לעורר אצל האדם אהבת השם, וכדי להגיע להתעוררות זו נדרשת הכנה להתעמק בעניינים המעוררים אהבה לקדוש ברוך הוא. ולשם כך תקנו את הברכות, את ברכות קריאת שמע, שבברכה ראשונה מוזכרת באריכות גדולתו של הקדוש ברוך הוא, איך שכל המלאכים בטלים אליו יתברך, נכון? ואיך הקדוש ברוך הוא מובדל מהם? הרי אנחנו אומרים שם, קדוש, 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 השם צבקות, מלוא כל הארץ כבודו, והאופנים וחיות הקודש, ברעש גדול מתנשאים, לעומת הסרפים, לעומת המשבחים ואומרים, איך הם מעללים את הקדוש ברוך הוא, ברוך כבוד השם במקומו, ואז ממשיכים לקל ברוך נעימות איתנו, למלך אל חי וקיים, זמירות יומרו, ואיך, וממשיך שם את השבח של הקדוש ברוך הוא. ואיך הקדוש ברוך הוא מובדל מהם לגמרי. ובברכה שנייה מוזכרת גודל אהבת הקדוש ברוך הוא לישראל, ועל מידת קרבתו עליהם וכדומה, שבכל זה יש משום מחנה להגיע לאהבת השם. וכפי שמבאר זאת בעל התניא, איפה יש, למה יש לנו אחר כך? אהבת עולם אהבתנו, השם אלוקנו, חמלה גדולה ויתרה, חמלת עלינו, אבינו, מלכנו, בעבור שמך הגדול ובעבור אבותינו וכו' וכו'. אז אנחנו רואים פה את הסדר של הדברים, ואיך אנחנו ממשיכים בסוף, וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול, באהבה, להודות לך ולאחדך, לעירה ולאהבה את שמך, ברוך אתה השם, הבוחר בעמו ישראל באהבה, ההכנות שיש לנו לקראת קריאת שמע. ואז כאשר אתה עומד בתפילת 18, אחרי שמסרת נפש וקיבלת ארבע מיטות בדין, ואתה מוכן להיות אפס ליד השם, הקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתך, כי כעת אתה כיסא של השם. ואז, לשון בעל התניא, הרע שבחלל השמאלי, זאת אומרת, אומר לנו פה, אותם היצרים הרעים, שאדם מביא איתו מעבר, כל אחד והמשקעים שלו, ומה שנקרא, כל אחד יודע, כל לב יודע את מרת ליבו או מרת נפשו. כל מה שאדם המטען שהוא הביא איתו מעבר, כל אחד מה שעבר בחיים, אומר כפוף ובטל הטוב המתפשט בחלל הימני מחוכמה, בינה ודעת שבמוח המקושרים בגדולת אין סוף ברוך הוא. באותו רגע הכל שם מתבטל. למה? כי אז האדם כבר מגיע לשיא, הוא מגיע לתפילת 18, שזה השיא של התפילה. שזה גם, מה זה כביכול? זה בעולם הכי גבוה, בעולם האצילות. ואז הוא עומד לפני המלך, לפני הקדוש ברוך הוא. הוא אומר פה, וכמו שכתב בספר ליקוטי הלכות, בהלכות מילה, הוא אומר, וזהו ואהבת את השם אלוקיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך. שנשמח אחר פסוק שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד, שזה עיקר בחינת הביטול, לבטל עצמו ולכלול באחדותו במסירת נפש על קידוש השם. זאת אומרת, במילה שהוא אומר בשמה ישראל השם אלוקנו השם אחד, באחד הזה שהוא מכוון שם על ארבע מיטות בדין, שם הוא מראה שהוא מוכן למסור נפש. אם אתה מוכן למסור נפש, זה מראה שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא בלי תנאים. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה. ואחר כך אומרים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך. שהוא הממון מקשר אור הרשימו בליבו ונפשו ומאודו, שהוא ממונו, שכלול כל חמדת עולם הזה, שיבטל הכל בשביל אהבת השם יתברך. כי עיקר ההתקשרות אור הרשימו הוא כשמתאר ומקדש גם את ממונו מחיזו דעי אלמה, זאת אומרת ממרות העולם, ששם עיקר אחיזת זוהמת הנחש כנל. אומר לנו פה מרדכי היקר, אומר לנו ככה, אומר לנו שיהודי מגיע למצב שהוא אמור להגיע למצב של למסור נפש לקדוש ברוך. איך? אז אמרנו פה שיש לנו את הברכות שלפני קריאת שמע. אהבת עולם אהבתנו וכולי וזה, וקדוש קדוש, שבח של הקדוש ברוך הוא למלאכים וכולי, וכאילו המלאכים משבחים. ואז כמה אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, אהבת עולם וכו', לכל הברכות שלפני. ואחר כך הוא מגיע למצב שהוא אומר בקריאת שמע, השם אלוקנו השם אחד, באחד, בסוף בדלד הוא מעריך. למה? הדלד אומר שאדם מכוון למסור את נפשו לקדוש ברוך הוא. דלד זה אדם מכוון שהוא מוכן למסור נפשו על דלד על ארבע מיטות בדין. ואחרי שהוא אדם מראה שהוא מוכן למסור נפשו בשביל אבא שבשמיים, בשביל הקדוש ברוך הוא, הוא מתחיל כבר את קריאת שמע, נכון? ואז הוא אומר, ואז כאשר אתה עומד בתפילת 18, אחרי שמסרת נפש וקיבלת ארבע מיטות בדין, ואתה מוכן להיות אפס ליד השם, הקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתך, כי כעת אתה כיסא של השם.
ודאי.
ואז לא, זה קריאת שמע. קריאת שמע שלנו בבוקר, נכון, ובערב וכולו, אומר זה קריאת שמע שלנו. ואז הרע שבחלל השמאלי, אותם היצרים הרעים שאדם הביא איתו מעבר, כפוף ובטל הטוב המתפשט בחלל הימני מחוכמה, בינה ודעת, שבמוח המקושרים בגדולת אינסוף ברוך הוא. זאת אומרת, הוא מגיע עכשיו לשיא בתפילה של תפילת 18. הוא עכשיו כל כולו מקושר לקדוש ברוך הוא. אבל, אחר התפילה, הסתיימה תפילת 18, הסתיים השיא, הפיק, איפשהו היה למעלה. אומר, אחר הסתלקות המוחין דגדלות, אין סוף ברוך הוא, הרב לא מדבר על אלה שנשארים ללמוד אחרי התפילה, אלא על אלה שממהרים לעבודה. אדם עכשיו סיים את התפילה שלו, צריך לצאת לעבודה שלו, יש לו יותר ניסיונות בחוץ, יש לו יותר עניינים בחוץ, לא קל בחוץ. הרי הרע חוזר ונעור בחלל השמאלי ומתהווה תאווה לתאוות עולם הזה ותענוגה. מה קורה לו אחרי השיא שהוא היה בתפילה וכו'. עוד פעם, ברגע הזה יש לו דבקות בקדוש ברוך הוא, אחרי שאמר את הברכות שלפני קריאת שמע, אחרי שאמר את קריאת שמע, אחרי שמסר נפשו, אחרי שאמר ואהבת את השם אלוקיך, רק אחרי שהוא מסר נפש, הוא כבר אומר ואהבת את השם אלוקיך, הוא כבר מראה תאווה לקדוש ברוך הוא הכל. אחר כך הוא הגיע לעולם האצילות, לתפילת 18, בטופ של הטופ, הוא מתפלל, 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 שם הוא כבר במורחין שלו, בעניינים שלו, הוא כבר עם הקדוש ברוך הוא 100%, מה שנקרא. אחר כך, סיים תפילה, סיים הכל, יוצא לעבודה שלו, מתחיל להצטמצם, המוחין דגדלות, הדבר הזה שנקרא מוחין דגדלות, החשיבה הרחבה, הוא יסביר את זה, החשיבה הרחבה והכל כבר מסתלק ממנו, למה? אין מה לעשות, הוא חוזר עכשיו, הוא יוצא החוצה, הוא יוצא לעולם הגדול. אז שם הוא אומר, הרי הרע חוזר ונעור בחלל השמאלי, ומתהווה תאווה לתאוות העולם הזה, ותענו גב. אומר, כגון, שלאחר התפילה הוא עובר ליד איזה קיוסק מיד, הוא מרגיש שהוא לא אכל עדיין ולכן הוא מחפש משהו לאכול. כי הרי אצל הבינוני, הרע שבלב הוא בכל תוקפו, גם אחרי התפילה, ולכן הוא יכול להתאבות לענייני העולם הזה. אבל אם אחרי התפילה יושבים ולומדים תניה, גורמים לרע שבלב, שימשיך להיות כפוף ובטל לטוב למשך עוד כמה שעות. כי אחרי לימוד תניה, אין חשק לשום דבר. כתוב בגמרא, בברכות, בסמך דלת עמוד א', היוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש ועוסק בתורה, זוכה ומקבל פני שכינה, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוקים, כי בזה הוא ממשיך איתו אללה את המוחין דגדלות. זאת אומרת, מחיל אל חיל, סיים תפילה, נכנס לבית המדרש, מתחיל ללמוד, מחיל אל חיל, סיים תפילה, לומד גמרא, לומד תניא, לומד פרשת השבוע, לומד ראשית חוכמה, לומד זוהר, לומד שולחן ערוך, כל אחד ומה שחפץ ליבו. יש לו סדר מסוים. אז מה הוא עושה? הוא ממשיך איתו את המוחין דגדלות הזאת בתורה. ליל, דיבר הרב במעלת התפילה, שבשעת התפילה אדם זוכה למוחין דגדלות. כל דבר של רחבות, כן, שאין בו צמצום, ואין בו קפדה, ואין בו כעס, ואין בו דינים, נקרא מוחין דגדלות. זאת אומרת, כשאדם חי במרחב שהוא פתוח בלי מעצורים, זה נקרא מוחין דגדלות. לא עכשיו לקחו לי, עשו לי, שתו לי, ההוא העליב אותי, ההוא צעק עליי. אין את הדברים האלה, אדם לא מרגיש כלום. זה נקרא מוחין דגדלות, הוא ידבר על זה פה. דיינו שההבנה שם היא גדולה מאוד. בכדי להבין מעט מה פירוש מוחין דגדלות, ניקח לדוגמה. אדם מבוגר וילד קטן. כל אחד מהם מחזיק בידו כמה גולות, או כמה סוכריות. אם ניקח להם את הגולות או את הסוכריות, התגובה של כל אחד מהם תהיה שונה מן הקצה לקצה. המבוגר יצחק, הוא יצחק עם זה שלקח לו, ואפילו ייתן לו עוד כמה סוכריות בשמחה. אבל הקטן יעשה רעש גדול ויצעק בקולי קולות, הוא מסוגל לבעוד ואפילו לנשוך, עד שיקבל חזרת את מה שלקחו לו. מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל ביניהם? הרי שניהם בני אדם, אלא למבוגר יש מוח גדול. לכן הוא לא הולך לריב בשביל דברים קטנים. אבל הקטן יש מוח קטן, לכן הוא מוכן להילחם אפילו בשביל סוכריה אחת. הוא מוכן למסור את נפשו, לנשוך ולבעוט, העיקר להשיג חזרה את מה שלקחו לו. בין אם זה סוכריה או גולה, או שאר דברים שהוא אוסף, לא יודע, מפקקים, גוגוים, מקלות, ארטיקים וכדומה, ילד קטן. שעל דברים כאלה של מה בכך הם מוכנים לריב. ולפעמים אפילו מערבים בזה את ההורים שלהם. הוא אומר, כל זה נקרא מוחין דקטנות. אסור לאדם מבוגר להגיע אף פעם במשך שנות חייו לקטנות. כשמוכין דקטנות שולטים, הדין שולט בבית. לכן לאישה ולקטן אין הרבה מצוות, כי מצוות צריכים הרבה מוח. על כן התורה פטרה אותם, כי אצלם הכל קטן, הכל בצמצום, כל דבר אצלם במידה ובמשקל. חלק מזה אומר הוא גם כן חיובי. אברהם אומר לשרה, מערי שלא שאים, קמח, סולת, לושי ועשי עוגות. אומרת הגמרא, מכאן שהאישה עיני הצרה באורחים יותר מן האיש. כל זה בגלל הצמצום שלהן, מוכין דקטנות. לכן לא כדאי להרגיז אותם, אלא כל יום שעובר צריך להגיד תודה להשם שהכל בסדר. עם ילדים אומרת הגמרא, יצר תינוק ואישה תהה שמאל דוחה וימין מקרבת. אומר בזמננו, אומר ככה הרב, אני אומר בדרך צחות שלא צריך כלל להשתמש בשמאל. אומר אנחנו בתקופה שלנו, אל תשתמש בשמאל. אל תדחה אף אחד. אם תדחה אותם, אתה לא יודע לך אני מיגיעו. לאיזה בור תחתיות או לבעיות אחרות. אלא תשתמש רק בימין, תקרב אותם. תבדוק מה הם צריכים ותן להם. אבל אדם מבוגר, כל דבר הוא מעביר אותו. הדבר דומה, הוא אומר, לכביש שיש בו 6 או 7 נתיבים. כל אחד בנתיב שלו לא מפרים אחד לשני. אבל אם הכביש הוא צר מאוד, צריך הרבה רחמי שמיים כדי לצאת משם בשלום. כי צפוף שם מאוד, לכן יש שם הרבה רעש והרבה קפדות. אבל כשהכל רחב ושריעה רחבה, יש מוכין דגדלות, אין שום בעיות, כולם נוסעים, אף אחד לא מרעיש ולא צופר לשני. אומר פה הרב, אנחנו צריכים להתרגל למוכין דגדלות, גם את הבית לחנך בצורה כזאת, לזרום עם כולם, עם הכל באשר לכל, לא להתאפס לקטנות, להשתדל תמיד לוותר, כי כשאדם חי על בסיס של מלחמה עם אשתו, עם משפחתו, עם סובביו, עם הכלל והפרט, הוא לא יוכל להצליח בשום דבר. לכן תמיד הוויתור הוא תוצאה של נפש יפה. זה מעיד על נפש יפה. כשאדם הוא ותרן, שהוא יודע עם האישה, עם הילדים, עם הסביבה שלו, אנשים אוהבים להיות במחיצתו. אחד שהוא קפדן והוא רגזן, וכל דבר, אתה יודע, קטן הוא נדרך, אנשים מתעלמים, אנשים לא ירצו לא לשבת לידו. גם הבוקר טוב, אם יגידו לו, זה בוקר טוב כזה, בוקר טוב כזה, חטוף כזה, שלא לא להיתקע איתו יותר מדי. אז אנחנו לומדים שמוכין דגדלות, של להסתכל בראייה רחבה בלי צמצום, כן? שהכל פתוח לפנינו, זה מעיד על נפש יפה. וזאת הנהגה טובה, בבית, בעבודה, בכל מקום שאדם נמצא. האדם, ואיפה אנחנו זוכים לזה? למה הגענו לדבר על מוכין דגדלות? שזה מגיע בתפילת 18. כמו שאמרנו, שיש לנו את הברכות שהן לפני קריאת שמע, שזה השבח וכו' לקדוש ברוך הוא, המלאכים, מהללים, ואז אהבת עולם, איך שאנחנו עם הקדוש ברוך הוא וכו'. אדם חשוך בנים, בא אל הרב קניבסקי, וביקש ממנו ברכה לבנים. אמר לו, אם אתה רוצה בנים, תחפש אדם שמבזים אותו, והוא לא משיב להם, ותבקש ממנו שיברך אותך. אם הוא יברך אותך, אתה תזכה לבנים. הלך אותו אדם, חיפש אדם כזה והוא בירך אותו, וברוך השם, תוך 9 חודשים הוא זכה לבן. שאלו אותו, מה העניין בזה? אמר להם שכתוב, כל ארץ על בלימה. כך כתוב ביוב, ודרשו בגמרא בחולין פיתת עמוד א', אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה. כלומר, כל קיום העולם הוא על השקט, וזה שהוא שותק, יש לו מוכין דגדלות, באים מחרפים, מגדפים, באים לבן אדם, מתחילים לבזות אותו, מתחילים להשמיע לו את החסרונות שלו, את העניינים שלו, יורדים עליו, הוא יושב, הוא מקשיב, הוא שומע למה שהם אומרים, הוא לא מגיב, תולה ארץ על בלימה, על מי שבולם פיו בשעת מריבה, מה אנחנו לומדים מפה? שקיום העולם הוא על השקט. וזה שהוא שותק, יש לו מוחין דגדלות. הבן אדם יש לו מה שנקרא, ברוך השם, ראייה רחבה. לכן ילד קטן שיש לו מוחין דקטנות, הוא מסוגל לריב על גולה אחת. הוא אפילו על זה שחברו קיבל ארטיק צהוב, הוא קיבל ארטיק אדום, גם אני רוצה צהוב וכו'. למה הוא קיבל צהוב ואני אדום? זה אצל קטנים. אבל הבעיה הגדולה יותר, כשיש צמצום אצל הגדולים. מה קורה? שים לב, זה לא משנה באיזה גיל, באיזה חברה אנחנו נמצאים וכו'. יכול לשבת עם אנשים בני 50, בני 60, בני 70, בני 80, בני 30. אתה תראו אותם שמתנהגים כמו אותו דבר כמו הילדים בגן. הגננת הוא לקח לי, הגננת הוא בדיוק, אבל הוא בן 50, הוא בן 60. למה? כי עדיין הוא נמצא בשכל שלו בבחינת מוחין דקטנות. אומר ככה, לכן צריכים לשמוח כל פעם שמגיעה שעת התפילה, בין אם זה מנחה או ערבית או שחרית, כי בעל התניא אומר שכל יהודי באשר הוא, גדול שבגדולים או פשוט שבפשוטים, מקבל מהשם בשעת התפילה מתנה שנקראת מוחין דגדלות, דהיינו הכל רחב. ועל זה כתוב ארחף פיך ועמלאו. אומר רש"י, ארחף פיך מה זה? אומר ארחף פיך, לשאול ממני כל תאוות לבך ועמלאו, ככל אשר תשאל עמלא. תראה מה זה. זאת אומרת שאדם מגיע לתפילת 18, שזה מוחין דגדלות, הוא מגיע לבחינה הזאת של ארחף פיך, מה שאתה רוצה תשאל אני אתן לך. ואז ממשיך ואומר, ועמלאו ככל אשר תשאל עמלא. כלומר, אין שום מגבלה. אומר הקדוש ברוך הוא, מה שאתה רוצה לבקש, תבקש. ואני אמלא משאלותיך. כי כל פעם שהקשר הוא מוכין דגדלות, אין מצב שלילי. מה זה אומר? דבר מדהים. בין אם מגיע לך או לא, או לא, אם ביקשת, אתה תקבל. מגיע לך או לא מגיע לך, למה? כי באותו רגע של התפילה של 18 אין צמצום, אין מוכין דקטנות. כבר אחרי הסדר שמסרנו נפש ושיבחנו ואמרנו הכל בסדר של זה, שיבחנו את הקדוש ברוך הוא והראינו לו כמה אנחנו אוהבים אותו, ואז באנו ואמרנו לו שאנחנו בשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, במילה אחד בסוף הדגשנו את הדלת שזה ארבע מיתות בדין, אבא אנחנו אוהבים אותך, מוכנים למסור נפש בשבילך, ואז ואהבת את השם אלוקיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מודיך, ואז הוא עושה את כל ההכנה הזאת, והוא מגיע לפיק, הוא מגיע למעלה לתפילת 18, שזה בעולם האצילות הכי גבוה, ושם יש לו מוחין דגדלות, שם זה המקום, בלי צמצומים, בלי כלום, שם מה שאתה רוצה אתה תקבל. אז אומר לך שם, בין אם מגיע לך או לא, אם ביקשת אתה תקבל. לכן כתוב בשולחן ערוך, אומר פה, המתפלל צריך שיכוון בליבו פירוש המילות וכו', ויסיר כל המחשבות התורדות אותו עד שתישאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפילתו. למה מרן השולחן ערוך לא אמר שיעשה כך גם בשעת הלימוד? תעשה ככה, למה לא כתוב את זה? גם בשעה שלומד תורה. הרי לפני כן שיעור קודם אמרנו שהלימוד הוא בבחינת מוחין דקטנות, ששם יש שאלות, קושיות, צמצומים, עניינים. ואמרנו שהתפילה היא בחינת מוחין דגדלות. גם כשכל פעם שמדברים על תפילה, תפילה זה 18, אוקיי? תפילה זה נקרא 18. כשמדברים על תפילה, תפילה זה תפילת 18. מכיוון שכאשר האדם זוכה להתפלל, ללא כל מחיצות והפרעות, הוא צריך לדעת שאכן כל מה שהוא יבקש הוא יקבל. זה הכללים בתפילה. מה אתה אומר מורדכה? מדהים, לא? איזה יופי, מה זה? רק לומדים, מבינים את הדברים. אשרנו, רק שבוא נזכה ככה איכשהו להגיע למצב הזה של להיות מרוכזים בתפילה. בעזרת השם נמשיך מחר.